ערב טוב לכולם. ברוכים הבאים לאורחים שלנו מפלורידה, ממיאמי. מעבר להרי החושך הגיעו אורחים לשיעור תורה בשעה 11:30 בלילה. זה רק בעם ישראל יש כאלה דברים. שעה 11:30 בלילה אנשים באים לשיעור תורה, ברוך השם. כן. לשיעור לעילוי נשמת חיים סעיד בן חנה?
חנן.
אוקיי, ועל הבת ג'ני. קראנו בשבת פרשת בעלותך. הפרשה מתחילה במנורה של בית המקדש. מי שהולך לכותל היום, עולה במדרגות למעלה ממול, רואה שם את המנורה, את הדמות של המנורה בגודל אמיתי, בתוך כלוב מזכוכית. ככה המנורה הייתה נראית בבית המקדש. יש עוד דעה שהיא הייתה עם קנים ישרים, לא מעוגלים. מה מיוחד כל כך במנורה הזאת? רש"י כותב, מדרש אגדה, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? הפרשה הקודמת הסתיימה בתרומה של כל הנשיאים למשכן. לפי שראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו. אהרון ראה, כולם הוזמנו לחנוכת הבית של בית של המשכן, שזה בית מקדש נייד, והיחידים שלא הוזמנו זה שבט לוי, שאהרון משבט לוי, הכהנים יצאו משבט לוי, כן, אהרון ומשה. לפי שראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה אז דעתו, שלא היה עמהם, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עשה לו הרבה חשבון לאהרון, למה? כי אהרון היה אוהב שלום ורודף שלום, כן? הוא מקרב את הבריות לתורה. מה הפירוש? מה זה אוהב שלום, רודף שלום? כשאהרון נפטר, כתוב, ויפקו אותו כל בני ישראל. אף אחד אחר לא קרא שכל בני ישראל בחו אותו. לפני כמה זמן הייתה הלוויה של חכם עובדיה יוסף, תודה, שבאו אומרים קרוב למיליון איש, בכל אופן מאות אלפים לכל הדעות היה, כן? ומאז יציאת מצרים, כלומר מאז הכניסה לארץ ישראל, לא ידוע בזיכרון של עם ישראל שנערך מאורע כזה גדול בהשתתפות מאות אלפים או קרוב למיליון יהודים. לא היה כזה דבר, למיטב ידיעתנו, כן? אין את זה בכתובים, אין את זה בהיסטוריה שלנו. יש ברכה שמברכים ברוך חכם הרזים עם 600 אלף יהודים מתקבצים למקום אחד. והברכה הזאת היא נדירה, לא ידוע שבירכו אותה אי פעם, כן? אבל בלוויה של הרב עובדיה זה היה מאורע שהשתתפו בו מעל 20% קרוב לוודאי מהיהודים בארץ ישראל. זה לא צחוק, לוויה. מעל 20%, יש בערך 6 מיליון יהודים, אז בערך 16%. זה כמות אדירה, יש המון שרצו לבוא ולא יכלו לבוא. הכל היה חסום ויש בחוץ לארץ הרבה וכו'. טוב. בכל אופן, למה אני נזכרתי בזה עכשיו? כי המאורע הכי גדול שהיה עד אז, זה היה שבני ישראל היו במדבר. אז היו כבר מיליונים ביחד, מתן תורה. מיליונים עמדו במתן תורה. כל המאורעות, כל ספר דברים שמשה סיכם לפני שהוא נפטר, הוא דיבר אל העם, ויקל משה את העם, מיליונים, מדובר פה במיליונים. אז מאז המדבר, הלוויה של הרב עובדיה הייתה האירוע הכי גדול שהיה, אבל במדבר כל הזמן היו מיליונים, כן? עכשיו אהרון, כל עם ישראל בכו עליו. למה? כיוון שהוא היה אוהב שלום ורודף שלום. מה ההבדל? יש אדם, הוא פסיבי, הוא אוהב שלום, מה פירוש? הוא שמח שיש שלום. כשיש מריבות הוא מרגיש רע. אבל הוא לא עושה שום דבר בנידון. איך אומרים? שלום עלייך נפשי. הוא רץ, מתחבא, בורח ונגמר. אבל יש אדם שהוא רודף שלום. לרודף הכוונה בכל מחיר. כמו רודף כסף, לא יצבע כסף, כן? אחד שרודף אחרי ממון, אף פעם לא יהיה לו מנוח. מי שרודף כבוד, הכבוד בורח ממנו. יש הרבה פתגמים, רודף, 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 רודף זה הכוונה בכל מחיר, מוכן למות על זה, כן? אהרון, למשל, שהיה שומע שרובן ושימון רבו, היה בא לרובן, אומר לו, דווקא דיברתי עם שימון, ממש ממציא סיפורים, היה אומר לו, דיברתי עם שימון, ושימון אמר לי שהוא מאוד מצטער שהוא רב איתך. חבל, הוא מאוד מצטער, אם הוא לא היה מתבייש, הוא כבר היה מבקש ממך סליחה. אז הרובן הזה שומע ככה, כל השנאה והכעס שיש לו לשימון ירד. אחר כך הוא בא לשני, אומר לו את אותו דבר, למחרת מזמין את שניהם אליו לבית, ואז שהם נתקלים זה בזה, כל הקרח נשבר כבר. אין פה עכשיו שנאה, כי מה, הוא לא כל כך שונא אותי, הוא בסך הכל רוצה להתנצל, רק הוא מתבייש, כן? וככה הוא היה עושה שלום בין כולם, ובין איש לאשתו וכו'. אז אהרון, הקדוש ברוך הוא אהב אותו מאוד, עשה לו הרבה חשבון. והנה אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא בא להרגיע אותו. להרגיע אותו, מה אומר לו? אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, כוונה תהיה רגוע, שלך גדולה משלהם, סבלנות, הגדולה שלך תעבור את גדולת הנשיאים שעכשיו תרמו להקמת המשכן, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה, הם בסך הכל מקימים את המשכן, הם מביאים כסף, מביאים כלי זהב, מקימים משכן, זה חשוב, תראה, כל מה שיעשו במשכן יש להם בזה זכות. אבל אתה הוא זה שתדליק, אתה ובניך, הם ידליקו את המנורה יום יום. זה יותר גדול מלממן, וזה ממש לעשות בידיים את המצווה כל יום. אז מה אתה דואג? ויש עוד דעה שהקדוש ברוך הוא רמז לו, שעתידים בניך להדליק נרות חנוכה. נשארת השאלה, מה שייך נרות חנוכה לשבט לוי? נרות חנוכה זה מתנה לכל עם ישראל, לא דווקא לאהרון ולבניו. שבטים אחרים לא מדליקים נרות חנוכה, כולם מדליקים נרות חנוכה. אז מה מהקדוש ברוך הוא מנחם אותו בזה שהוא אומר לו, בניך ידליקו נרות חנוכה? אלא מי הראשונים שידליקו נרות חנוכה? בזכות מי יש את נרות חנוכה? בזכות החשמונאים. והחשמונאים כהנים, כהנים מאיזה שבט באו? לוי, שבט לוי זה שבטו של אהרון. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני עתיד לתת חג לעם ישראל בשם חנוכה, כן, על ידי החכמים שקבעו את החג הזה, שהוא נקבע בזכות גבורתם של החשמונאים, כן, והגבורה הזאת של החשמונאים תקבע חג לעולם, עד כדי כך שאפילו כשיבוא משיח לעתיד לבוא, יום אחד החגים ייגמרו, לא יהיה בהם צורך. למשל פסח, זכר ליציאת מצרים. מה צריך לחגוג זכר ליציאת מצרים? הרי יציאת מצרים זה גאולה מוגבלת, זה לא גאולה מושלמת. יצאנו ממצרים, אבל עדיין אנחנו בגלות, היהודים מפוזרים בכל העולם, אין לנו שלטון תורה בארץ. נכון שניצלנו ממצרים וניצלנו מלרדת לשער החמישים, כן? שער ממתת, שערי תומה, כן, ניצלנו מזה, אבל הגאולה אינה מושלמת. אין בית מקדש כיום, רוב היהודים מפוזרים בעולם, שלא לדבר על נישואי התערובת וכל הצרות האחרות שיש, 70-80% בכלל מחללי שבת, אנחנו רחוקים מגאולה מושלמת, בלשון המתה. אבל אחרי שיבוא משיח, זאת תהיה כבר גאולה מושלמת. למה? מי שלא ייגאל ימות. לעד הוא לא עולמי עולמים, זהו, לא יישאר מנו זכר. ומי שישאר, הוא יהיה רק הצדיקים. לא יהיה יותר שנאת חינם, לא יהיה לשון הרע, לא יהיה אלימות, לא זורקים ביצים אחד על השני, לא יהיה מלחמות פוליטיות, הגויים לא יתקיפו אותנו לעולם, הגויים שישארו זה יהיו גויים צדיקים. הם יכירו בעם ישראל, יכירו, אז זה מה שאנחנו אומרים בנבואה, בתפילה, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כן? אז כולם יצעקו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, לא יהיה יותר נצרות, אסלאם, כל הבלוף הזה. כל האמת יתברר. לכן ממילא, כל החגים עתידים להתבטל, כי כולם זכר ליציאת מצרים. ושהגאולה תהיה יותר רצינית, כלומר מושלמת, כבר מה התועלת בלדבר על יציאת מצרים? זה כבר, איך אומרים, זה יתגמד. לעומת ימות משיח. אבל חנוכה אינו בטל לעולם. שומעים? חנוכה, לעולם הערך של חנוכה לא יבטל.
למה?
כי חנוכה, היוונים רצו להעביר את עם ישראל על דתו. חס וחלילה, אם התוכנית שלהם הייתה מצליחה, לא היה עם ישראל ולא היה משיח. לא היה תורה, לא היו נשארים כהנים, לא היה נשארים לוויים, לא היה טעם לבנות בית המקדש. למי? למי יבנו את בית המקדש? לעמים מג'מייקה ומאוגנדה? למי יבנו את בית המקדש? אם עם ישראל נטמע בין הגויים לפני 2500 שנה, בתקופת היוונים, 2300 שנה, וכולם התייבנו, וכולם נהיו גויים גמורים, אז למי היה במשיח? כל העולם היה נחרב כבר, לא, היה, לא הייתה גאולה, זהו. ירדנו לשער הממתת שערי טומאה ולא נצא משם יותר. לכן הגאולה הזאת שנגאלנו מהיוונים בינתיים היא הגאולה הכי חשובה שנגאלנו. שומעים? כי אלמלא היא, למשל, המן רצה להרוג את כל היהודים. אם היה המן היה הורג את כל היהודים והיו נשארים 100 בעולם, הרי אי אפשר להרוג עד הסוף, תמיד נשארו כמה, כן? אז היו נשארים 100 יהודים שומרי מצוות, כי הרי בתקופת המן כולם שמרו מצוות. כשהמן בא לחשברוש, מה הוא אמר לו? יש עם מוזר, שפתו שונה, לבושו שונה, דתם שונה. מה זה דתם שונה? יש להם דת מוזרה, מה זה כל הדברים האלה שהם עושים? תורה, ציצי, תפילין, זה לא דומה לדתות שלנו. לכן, מה, אם המלך טוב ינתן, כן, חולה, להרוג, לאבד, להשמיד את כל היהודים, מטף ועד זקן, היו הורגים את כולם, אז היו נשארים 100, 500, 700, 2000, היו נשארים, כן? היו מקימים עם חדש, כי הם היו חרדים כולם. חרדים מתחתן עם חרדי, במילא אין חילונים, אז כולם, מי שהיה נשאר מהחורבן, היו מקימים עם חדש, היום היו לנו כמה מיליון יהודים. זה לא היה חורבן נצחי, אבל אם היוונים היו מצליחים במשימתם, והיו מעבירים את כל היהודים על דתם, גמרנו, לא היינו פה היום, לא הייתה תורה, לא היה גאולה, לא היה משיח, לא היה כלום. לכן החגים האלה שחזל תקנו, שזה חנוכה בעיקר, אינו בטל לעולם, זה לא צחוק. נתקדם הלאה. כתוב שמשה התקשה בבניית המנורה. כשבח הוא יראה למשה הרבה דברים בעל פה איך לעשות, מראה לו סרט, איך עושים. בתורה לא כתוב את כל הפרטים איך לבנות, אבל דבר אחד, כשבח הוא אמר למשה שהמנורה צריכה להיות מקשה אחת. פעם עשיתי חשבון, המנורה זה בערך 680 ומשהו קילו.
וואו.
של זהב, תחשבו היום אונס, עולה כמעט $2,000. בפאונד יש 16 אונסס. זאת אומרת 16 כפול 2,000 זה $32,000 רק פאונד. בקילו יש 2.2 פאונד. אז זה כבר קרוב ל-70 ומשהו אלף דולר קילו זהב. כפול 600 ומשהו, כמה זה? 70 ומשהו אלף כפול 600 ומשהו מיליונים. זאת אומרת המנורה. עכשיו זה שזה עולה כסף, בסדר, לא נורא, תורמים כולם. זה מתחלק בין כל עם ישראל. אבל יש בעיה יותר חמורה. איך להכין את זה? הקדוש ברוך הוא אמר מקשה אחת. מה זה מקשה אחת? מקשה אחת פירוש, צריך שיהיה גוש אחד זהב ענק, כמו איזה 3-4 מקררים. עכשיו תדמיין עכשיו, תצמיד 4 מקררים, גוש ענק של זהב, ומזה אתה צריך לגלף אותו שיצא מנורה. זה דבר לא פשוט, חביבי, שיהיה 100% סימטרי, זה בקיצור משימה בלתי אפשרית. כתוב שהקדוש ברוך הוא מראה למשה איך לעשות, משה היה נבוך, הוא לא יודע איך לעשות, בסוף זרק את זה לאש ויצאה מנורה בדרך נס. הוא לא יכל לעשות את זה, למה? עכשיו, למה היה כל כך חשוב לקדוש ברוך הוא שיעשו את זה מקשה אחת? מה הבעיה? כל אחד יכין קנה, נכון? 7 פועלים, כל אחד יכין קנה, אחר כך יחברו את זה עם ברגים, מה? מה עושים היום? כל דבר שמרכיבים היום, ארון קודש, זה פלטות, מחברים, מרכיבים, הכל, שולחן, מרכיבים. כל דבר בית שבניין שבונים, מרכיבים, כל דבר מרכיבים. דווקא זה צריך להיות חתיכה אחת. מה קרה פה? אלא המנורה היא נמשלה לעם ישראל. יש לה שקדים, כפתורים, קנים, יש לה עמוד, יש לה בסיס. ככה עם ישראל, מהאדם הפשוט ביותר עד האדם הגדול ביותר, הקדוש ברוך הוא רצה שכולם יהיו מאוגדים בגוש אחד. חתיכות שמרכיבים גם אפשר לפרק ביניהם, אבל שהכל מקשה אחת, זאת אומרת אם יהודי עכשיו נפצע זה כאילו שאני נפצעתי, הכאב שלו ביד, אני מרגיש אותו אצלי ביד. זה נקרא כל ישראל ערבים זה לזה. עכשיו משה, כתוב ככה, שהקדוש ברוך הוא יראה לו איך לעשות את המנורה, ורב שלמה קלוגר, שהיה אחד מחכמי ישראל, אומר שהמנורה מסמלת את עם ישראל, ולכן חייבים אותה, תלמידי חכמים, עמי ארצות, כולם גוש אחד, טיפשים, חכמים, עשירים, עניים, חסידים, כולם גוש אחד. משה אמר בלב, איך אפשר לעשות עם אחד עם כל כך הרבה עדות ופלגים ושבטים ודעות וכל מיני סוגים שונים של אנשים, להפוך את כולם לגוש אחד? זה משימה בלתי אפשרית. זה הסוד פה. איך אפשר ליצור אחדות בעם של כל הפלגים? זה מה שמשה אמר. איך אפשר לעשות כזה דבר? הגמרא אומרת במסכת כריתות וב, כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. אם כל הציבור עכשיו צם על איזה צרה שיש, ואין עכשיו יחד עם הציבור פושעים, הכוונה כאלה שעוברים על חוקי התורה, אז התענית לא שווה כלום. זה שרק באו הצדיקים להתענות, יפה מצידם, אבל זה לא שווה. אם הם לא הביאו איתם איזה 20, 30, 50, 100 חילונים יחד איתם, התענית הזאת לא שווה. איך מתחיל יום כיפור? כל נדרה, ומה אנחנו צועקים מיד בפתיחה של יום כיפור? הרי אנחנו מתירים את העבריינים להתפלל. מתירים לעבריינים. מה זה עבריין? אחד שעובר על, חוקי התורה ועושה עבירות. כן? לאו דווקא רוצח או שודד. חלל שבת זה עבריין. מתגלח בתער זה עבריין. אוכל לא כשר זה עבריין. כן? למה צריך להתיר לעבריינים להתפלל? למה? כי יש דין שמחלל שבת הרי הוא כגוי. אינו מצטרף לשום דבר שבקדושה. אי אפשר לצרף אותו לעשרה שומרי שבת למניין. בתור 11 אפשר. אבל אם יש רק 9, הוא לא משלים מניין. וגם אם אין עשירי שומר שבת, אין מה לעשות. אי אפשר להוציא ספר תורה, אי אפשר לקרוא בתורה, אי אפשר להגיד קדיש, אי אפשר להתפלל תפילת 18, אי אפשר להגיד קדושה, אי אפשר לעשות ברכת כהנים. כל זה מפסידים בגלל שאין במקום 10 שומרי שבת. ברגע שיש 10 שומרי שבת, הקדוש ברוך הוא מסכים להשרות את שכינתו באותו מקום. ואחר כך, בתור 11 ומעלה, מצווה להביא את כל העבריינים. אבל ביום כיפור זה יוצא מן הכלל. יום כיפור זה יום שניתן בשביל העבריינים. כולנו הרי עבריינים ברמה מסוימת, כן? פה עושים עבירה שם, כן? כיוון שיום כיפור הוא יום מיוחד לעבריינים, מצהירים, גם אתם שבמשך השנה לא קיבלנו אתכם, היום אתם מזומנים להצטרף לתפילות. היום כולנו שווים, כן? אז תראו דבר מעניין פה. שבט לוי לא השתתף בתרומות למשכן, ואהרון חלשה דעתו. היום אם אתה אומר, אתה לוקח 10 עשירים, 12 עשירים, ואחד מהם אתה אומר לו, אתה לא צריך להביא. אנחנו מקימים בית כנסת, כל אחד מיליון דולר. הופכים 11 מיליון, אתה אומר לאחד מהם, אתה פטור, אל תביא. הוא ישמח או יהיה עצוב?
עצוב.
עם הטיפשות של היום, הוא ילך הביתה, יגיד, השתבח שמו, ניצלתי. הוא לא חושב הטיפש שהוא מפסיד עכשיו זכות עולמים של מצוות ותורה, שיהיה במקום הזה לעד ולעולמי העולמים, כל עוד הבניין הזה עומד. הוא לא מבין. על האחת כמה וכמה שעוד מעט הוא יבזבז את המיליון שלו בקזינו ועל שטויות, כן? כמו שרוב הגאונים עושים, כן? אז אחד כזה, במקום להיות עצוב שאמרו לו לך, אתה לא צריך לתת כסף, הוא רוקד. אבל אהרון, ברוך השם, לא היה כזה טיפש מטופש, כן? כאב לו הלב שלא אמרו לו לשבט שלו להשתתף בבניית המשכן, בניית המזבח וכו'. שומעים? אז אהרון חלשה דעתו. עכשיו השאלה היא, למה שבט לוי לא משתתף במשכן? מה קרה? הכסף שלהם לא מספיק נקי? מה? מה קרה שהשם אמר לשבט הזה, אתם פטורים? מה קרה?
מה קרה? הם עסקו בתורה במצרים.
מה זה שייך? הם עסקו בתורה במצרים, אז מה זה שייך?
למה?
עכשיו בונים משכן, מה? תלמידי חכמים לא יכולים להביא תרומה לישיבה או לבית כנסת? מה? אם יש עכשיו רב גדול ויש לו קצת כסף, ועכשיו אוספים כסף לבנות ישיבה, הוא לא יכול לתת? מה אומרים לו? לא, לא, אתה פטור? עד רבה, נותנים לו זכות, מה? זכות.
הוא מהבוקר עד ערב לומד, אז הוא פטור.
לא, אין כזה כלל. גם מי שלומד כל החיים שלו תורה ויכול לתת כספים לצדקה וזה, עד רבה, הוא מחויב כמו כולם. עד רבה יותר אפילו, כי ממנו מצפים יותר בשמיים. אלא שבט לוי היה השבט הכי קטן. למה? בתורה כתוב, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. כמה שהמצרים יענו יותר את השבטים, ככה הם גדלו יותר מבחינה מספרית. אבל שבט לוי היה לו פטור, לא עבדו בעבדות, אלא ישבו ולמדו תורה. איזה תורה למדו? כבר הייתה תורה, היא עוד לא התפרסמה בעולם, אבל אברהם כתוב, אברהם שמר את תורותיי ואת חוקותיי. אברהם אבינו שמר את כל התורה. נוח ידע חלקים מהתורה. שם ועבר, יעקב אבינו למד 14 שנה בישיבת שם ועבר. אבל איזה תורה היה להם? לא הייתה להם את התורה שלנו, סימפות. לא הייתה להם את התורה שלנו, תודה. הייתה להם תורה בלי ההיסטוריה. לא כתוב סיפור יציאת מצרים, לא כתוב על המן שיורד, לא כתוב על עמלק, מלחמת עמלק, לא כתוב על הפריזי והיבוסי והגרגשי, זה לא שייך. זה דברים שהתעבו במשך 1,000 שנה שהם נכנסו לתורה. מה היה להם? תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות כבר היו מלפני בריאת העולם. מפורש כתוב. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה ובראת העולם. הסתכל באורייתא וברא עלמא. בלופרינט. זה היה סרטוט הסכמטי של העולם. זאת אומרת, אדם היה לו 6 מצוות. אחרי זה שבא נוח, הקדוש ברוך הוא הוסיף לו עוד מצווה עבר מן החי. 7 מצוות בני נוח. אחר כך שם לימד תורה. איזה תורה שם לימד? הוא לימד את 7 מצוות בני נוח, והוא לימד את כל מה שהעברים היה להם. מי ששונא יהודי קוראים לו אנטישמי, כי אנחנו באנו מהגזע של שם. ושם זה כבר הבסיס של אברהם ושל התורה ושל כל מה שבא אחר כך. כן? זאת אומרת, במצרים כבר למדו תורה. למדו תורה. איך פרעו, שהיה בעצמו עובד אלילים והיה שונא של עם ישראל, איך פרעה נתן לתלמידי ישיבה פטור מהעבדות, מה שנקרא בימינו פטור מצהל? איך פרעה הסכים? הרי יאיר ושולי ויוסי וכל החבר'ה בארץ לא יושנים בלילה שרואים אנשים יושבים ולומדים תורה. הם אלרגים, הם ממש סובלים, חייהם אינם חיים. אין דקה בחייהם שיש להם מנוחת הנפש, כל עוד יהודים יושבים ולומדים בתורת השם. שומעים? אז מה קרה שפרעו, שבכלל היה גוי רשע רוצח, איך הוא הסכים ששבט לוי ילמדו תורה? התשובה, פרעו היה אמריקאי. מה הפירוש? בקונסטיטושן של יונייטד סטייטס כתוב freedom of religion. מותר to practice, הכוונה לקיים איזה דת שרק תרצה, מכבדים אותך. כמו באמריקה, אתה מקים כנסייה, פטור ממס. מקים בית כנסת, אותו פטור ממס. מקים מסגד, פטור ממס. מוסלמים הפילו לך את בנייני התאומים, מוסלמים רוצים להקים שם 100 מטר משם מסגד ענק ב-20-30 מיליון דולר, ממשלת ארצות הברית נלחמה בעם כדי לאפשר זאת. וואו. למה? זה החוק. לא זזים מהחוק. שומעים? זה החוק. ככה היה אצל פרעה. כל אחד יש לו דת, במדינה שלנו יש שוויון לכל הדתות, ולכן מי שעסוק בדת פטור ממטלות ציבוריות. שבט לוי ישבו ועמלו בתורה, עזב אותם פרעה. אבל הכללה של העבדות לא פגעה בשבט לוי. בגלל הכללה של העבדות באה הברכה של הילודה. כאשר יענו אותו, כמה שיענו אותך יותר, ככה הקדוש ברוך הוא יעזור לך יותר להוליד ילדים. שבט לוי לא עונה עם עין, לכן לא ילדו, הם השבט הכי קטן, תראו. ושיצאו ממצרים, מה היה הפיצוי שלהם על העבדות? שאלה אישה משכנתה, הקדוש ברוך הוא אמר לכו למצרים, קחו מהם את כל הזהב שיש להם בבתים, הכל. הקדוש ברוך הוא ידע שאף אחד לא יצייץ, למה? מצרים הייתה שבורה מנטלית, לא רק פיזית, כל נחרב שם. אין, הם גמורים. כמו שזרקו פצצת אטום שם. הכל גמור, הכל הרוס, אין עצים, אין פירות, הכבשים מתו, כל משפחה מת בחור, כל משפחה באבל. בן אדם עכשיו יושב בוכה, איבד את הבן הבכור שלו, באים אומרים לו, תשאיל לי זהב לשלושה ימים. הם כבר רועדים מהם, לא רוצים להתעסק איתם, תראה מה קרה לנו בגללם. לקחו מהם את כל הזהב. אחרי זה, דרך אגב, הקשבח הוא סידר שבגלל הזהב הם רטפו אחריהם, כדי להטביע אותם בים. זה כל הסיבה, כי הקדוש ברוך הוא לא אמר להם, תגידו להם, אתם משלמים לנו על העבדות. אלא אמר, אנחנו שואלים ממכם זהב. לשלושה ימים אנחנו הולכים לעבוד את אלוקנו במדבר ונחזור. שהם לא חזרו, שלחו מרגלים יחד איתם, ויוגד לפרעה כי לא שב העם, כי ברח העם, כתוב. שמו אחריהם צבא לרדוף אחריהם, בגלל הכסף. תמיד הכסף זה הסיבה לכל הצרות. בגלל זה רדפו אחריהם 600 רכב פרעה, וכל מרכבה יש בה זהב וכסף ואבנים טובות. לא לשכוח, זו הייתה האימפריה הכי גדולה בעולם, והם נהיו עשירים בתקופת הרעב. אלא מה? אנחנו הטביע אותם בים. כתוב שהשלל שלקחו מה600 מרכבות היה יותר מביזת מצרים. זה מה שקוראים בהגדה של פסח, אם שמתם לב. זאת אומרת, עם ישראל התעשר מאוד. אבל שבט לוי לא נאמר לו להוציא זהב מהמצרים. למה? כי הוא לא השתתף בעבדות. לכן שבנו עכשיו את המשכן, היו צריכים לתרום הרבה זהב. אבל שבט לוי לא לקח זהב, לא בזז זהב ממצרים. לכן הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם פטורים. את הקצת שיש לכם תשמרו להוצאות אישיות. אבל שאר השבטים שהיו מוצפים בחמורים מלאים בזהב, אז מה אתה רוצה לעשות עם הזהב במדבר? מה אתה רוצה, לבנות לך ארמון באמצע המדבר? מה יעשו בזהב? תבנו משכן, תבנו מזבח מזהב, תבנו את כל הכלים, כל מה שצריך. אבל כמובן ששבט לוי לא קופח על זה שלמדו תורה. אף על פי שהם לא עבדו עבודה פיזית, שבט לוי זכו בכל הקופה. אמנם הם לא קיבלו נדלן בארץ הקודש. כל השבטים משה נתן להם חלקה, שבט לוי לא קיבלו חלק. איפה שבט לוי יושבים? יש להם 6 ערים, ערי הלוויים, ועוד 42 ערי מקלט. 3 בתוך ארץ ישראל, 3 מחוץ, ועוד 42 ערי מקלט. אני שואל אתכם שאלה, מה זה ערי מקלט? בתי סוהר. בתי סוהר לרוצחים. כל מי שרצח, בורח לעיר מקלט, אבל רצח בשוגג, לא במזיד. מי שרצח במזיד, בכוונה, מוצאים אותו להורג. מי שבטעות הרג, תאונת דרכים, נפל לו פטיש מפיגום על הראש של מישהו, מת. הוא נפל עם הסולם, והסולם הרג מישהו. רכב על סוס ולא ראה מישהו שוכב בדשא. זה נקרא תאונות. אחד כזה היום, עכשיו, כל כך הרבה רוצחים סגרו אותם בעיר מקלט כדי שלא ייגעו בהם. כל עוד בתוך עיר מקלט הם מוגנים, מנקמה. מי רוצה לגור איתם? מי רוצה לגור בערים של רוצחים? אלא הקדוש ברוך הוא סידר, עדיין בשוגג. למה? כי ברגע שמזמנים שעל ידך ימות מישהו, סימן שאתה בעצמך לא נקי. אף על פי שבפעולה הזאת אתה לא אשם, לא רצית להרוג אותו, יש אנשים מסכנים, הורגים את הילדים שלהם, זה דבר מאוד נפוץ. הנה השבוע אחד לקח רוורס, פגע בתינוק שלא הרג אותו, בחנייה של הבית. זה קורה המון, כל שנה קורים כמה מקרים כאלה. שומעים, אני מכיר אחד בלקווד, הילד שלו שיחק בחנייה, בן של איזה רב גדול, והנכד שלו נהרג, ילד קטן, בשנתיים, נהרג. אני לא חושב שהאבא נהג, אני חושב שאחד השכנים נהג, אבל תאונות זה דבר שקורה, זה לא בידו של האדם, הוא נזהר, נזהר, יש דברים לא צפויים. אבל תדע, אם אתה שוטר, אתה גילתי. אם הרגת מישהו בשוגג, אתה גילתי במשהו, אתה אשם במשהו. אין אדם נהפך לשוטר למטה, אלא אם כן הוא חייב למעלה. שוטר ממרר לאנשים את החיים, אפילו שתפקידו לשמור על הסדר. כמעט כולם שונאים אותו. כל אחד שרואה שוטר עכשיו, מיד אוטומטי מחשיב אותו לאויב שלו. ולא תפקיד אהוב. אדם חכם רוצה להיות שוטר, לצייר אנשים, אפילו שהוא פועל על פי החוק. כל הזמן הוא מצייר אנשים. בן אדם נסע, בן אדם מייר. הרי שוטר, מה זה שוטר? שוטר הוא לא השופט. שוטר תופס אותך נוהג מהר, מאיפה הוא יודע? אולי חס וחלילה הבן שלך עכשיו נאבק בין חיים למוות בבית חולים. הרי הוא בעצמו היה נוסע מהר אם היה לו איזה טרגדיה עכשיו, נכון? אבל עכשיו השוטר לא מאמין לו, נותן לו דוח, שלילת רישיון, לא יודע מה, עכשיו הוא מפסיד את הפרנסה שלו, ובפועל מהתורה היה מותר לו לנסוע מהר. היה מקרה חירום, מה אם זה רופא? מה אם זה מתנדב בהצלה? שוטר פה אכפת לו? אם מתנדב בהצלה נוסע בטויוטה שלו, בלי סירנה, ושוטר עצר אותו, והוא נוסע עכשיו, מה הוא יגיד לו, אני מתנדב בהצלה? לא מעניין אותו, נותן לו דוח על מהירות. לא מעניין, אם עם האמבולנס אולי כן, אבל כבר היה הרי לא מזמן סיפור גדול פה באמריקה שנתנו דוח לאמבולנס של הצלה, שמעתם או לא? והשופט אילץ אותם לשלם את זה. בזמן שהם נסו לקריאה להצלת חיים. אמרו, אין מה לעשות, זה החוק. שומעים כזה דבר? כן, לא משנה, נחזור לעניין. אז באמת, כיוון ששבט לוי לא בזז, הוא היה פטור מלתרום. אבל הם קיבלו 42 ערים לגור בהם. הקדוש ברוך הוא בכוונה רצה שהם יגורו ליד הפושעים, כדי שיחזירו אותם בתשובה. כדי שיחזיקו אותם שם עם תורה. למה? בן אדם שהוא סגור בתוך מקום, בודדו אותו מהמשפחה שלו, מהעיר שלו, מהישיבה שלו, והוא נמצא שם, הוא עלול לעשות שטויות, לצאת, לברוח. אבל אם ידאגו שיגורו שם הרבה תלמידי חכמים, לוויים משבט לוי, אין לו לאן לברוח, טוב לו. מה רע לו, הוא גר עם כל הצדיקים. נחמד, לא נורא, הבנתם? אבל תשמעו טוב. הדבר השני בפרשה שדנים בו, ויאמרו האנשים ההמה אליו, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו בתוך בני ישראל? מדובר פה על קורבן פסח. כל המצוות בתורה, אם אדם היה טמא ולא יכול לעשות אותה, אדם היה טמא ולא יכול לעשות אותם, אין לו second chance. אין לו עכשיו עוד חודש, תחזור, תהיה טהור, תעשה את המצווה. לא אכלת מצה, הלך הזמן. לא הנחת תפילין, עבר היום, הלך הזמן. כל הדברים האלה, ברגע שעבר זמנו, בטל קורבנו. פתאום קורבן פסח, חוק יוצא מן הכלל. אם היית טמא, לא יכלת לחגוג את קורבן הפסח בטהרה, חודש אחרי, נותנים לך הזדמנות פסח שני. ממתי? עכשיו תראו, אני שואל אתכם שאלה. האנשים הטמאים באו למשה רבנו, אחרי שמשה כולם עשו את קורבן הפסח, הם באו בתלונה. מה הם אומרים לו? אנחנו טמאים. יש לנו טומאה, לא מדובר על לכלוך. טומאה, טומאה רוחנית. או טממת, או שהתגייר ועוד לא טבל, הוא מחכה להחלים מהברית מילה, כל מיני דברים, כן? למה ניגרע לבלתי אקריב את קורבן השם במועדו? למה אנחנו לא יכולים להצטרף לעם? אני לא מבין מה הולך פה. הרי הם אמרו כבר את הסיבה. הם אמרו, אנחנו טמאים. למה אנחנו לא יכולים להקריב קורבן? משה היה צריך לענות להם, כי אתם הרגע אמרתם, אתם טמאים. אי אפשר בתומה. אלא יש כלל שכל עם ישראל בתומה. מותר להקריב את הקורבן בתומה. מתי אסור? שהרוב קשרים, תאורים, ויש מיעוט שהוא טמא, אומרים לטמאים, תחכו חודש, תתארו ותקריבו. תומה בציבור הותרה. יש כלל. שכולם טמאים, מקריבים את זה בתומה. ככה השם אמר. אז הם באים אומרים למשה, תראה, כל שאר המצוות, הטמאים מצטרפים. מה מיוחד בקורבן הפסח שאנחנו לא יכולים להצטרף? צרף אותנו איך שאנחנו, טמאים. למה לא נקריב בזמן? מה אתה נותן לנו עוד חודש עכשיו? תן לנו היום.
קורבן השני.
אז מה קרה? כתוב ככה. הם, באמת, משה לא ידע מה לענות להם. למה דווקא במצווה הזאת השם נתן פסח שני, אבל בשאר הדברים אין צ'אנס? למה לא בכל שאר המצוות שאדם נאנס, נותנים לו חודש אחרי לעשות את המצווה? מה הבעיה? רב שלמה הכהן, האדמור מרדומסק, הוא אומר ככה, מאחר והם התאמצו והשתדלו לקיים מצווה זו, ניתנה להם זמן אחר לקיימה. כיוצא בזה תהיה עם הגאולה. אם היהודים התעקשו והשתדלו בכל כוחם לרשת את ארץ אבותם, אכפת להם יהיה, יקריבו, ימסרו נפש לרשת את ארץ הקודש, תבוא הישועה. בעין. בפסח יש כלל, ייתכן הוא כותב, שאצל קורבן פסח לא הותרה הטומאה בציבור. למה? כיוון שזה לא קורבן ציבור מובהק. קורבן ציבור זה שמקריבים קורבן אחד לכל עם ישראל. זה נקרא קורבן ציבור. אם כולם טמאים, הקדוש ברוך הוא אומר, מקריבים את זה בטומאה. אבל פסח זה לא קורבן ציבור. פסח זה קורבנות ציבור. כל 30-40 עושים לעצמם קורבן. לא לכל עם ישראל. אי אפשר שכל עם ישראל יאכלו כבש אחד. אלא, ואינו נאכל צלי, ואינו נאכל אלא למנויו. מה אומרים כל בוקר בתפילה? שהיו עושים מנויים, VIP. יש אחד רובן, הוא אומר, רבותיי, אני מחר שוחט כבש, מי רוצה להצטרף אליו? אח שלו, אחיו השני, אחותו ובעלה, שני שכנים, שני נכדים, עושים רשימה. כמה אנשים עם הילדים כולנו, יצא 30, רואים את גודל הכבש, הם יודעים להאריך, אומרים בסדר, זהו, אי אפשר לקבל יותר. אם מופיע עכשיו אורח, אי אפשר לתת לו מהבשר. רק מי שרשום, אינו נאכל אלא למנויו. זה לא קורבן ציבור, זה קורבנות, לכן אין לו תשלומים. זאת אומרת, הכוונה, סליחה, הוא לא הותר בטומאה, אלא יש לו תשלומים. כיוון שהוא לא הותר בטומאה, הקדוש ברוך הוא נתן פסח שני, אבל כל שאר הקורבנות שהותרו בטומאה, למה לעשות יום? הותרו בטומאה, תצטרף לטהורים ותעשה, כן. אבל תשמעו דבר אחד, כתוב כאן ככה. מי אוכל מקורבן הפסח? מי שיש לו נחלה בארץ ישראל, מי שהוא בעל אדמה בארץ ישראל. אחרי שנכנסו לארץ, מכאן והלאה, מי שיש לו אדמה בארץ ישראל, דהיינו בית, הוא מחויב להקרין קורבן פסח. מי שלא, לא מחויב. איך יודעים את זה? כי כתוב בפסוק, וכי יגור איתכם גר, ועשה פסח להשם, כחוקת הפסח וכמשפטו כן יעשה. חוקה אחת תהיה לכם, לגר ולאזרח הארץ. מי זה אזרח הארץ? מי שבבעלותו אדמה בארץ הקודש. מי שלא, פטור. למה? לומדים את זה מהפסוק. בשאר המקומות שהקדוש ברוך הוא רצה שגרים יעשו את המצוות, גם כן כתוב חוקה אחת לכם ולגרים. גר זה יהודי, מה זה? אלא אבל שם לא כתוב כאזרח הארץ. תראו איך מכל מילה בתורה לומדים עומק. לומדים כאן את הדינים. מה קורה מיד אחרי זה? וייסעו מהר השם דרך שלושת ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם. ויהי העם כמתעוננים רע בעיני השם. וישמע השם ויחר אפו ותבער בם אש השם ותאכל בקצה המחנה. רק הקצוות נאכלו. אש שרפה את המחנה בקצה, בהיקף, לא באמצע. למה? יש מילה בעברית שנקראת קצין. מה זה קצין? מה הפירוש המילה קצין? בתורה. זה מופיע כמה פעמים בתנ"ך. קצין בלשון התורה זה אחד שהולך בראש. שמראה את הדרך. למה? מלשון קצה, שהוא בקצה וכולם אחריו. בלשון העברית קצין זה אחד גנרל בצבא. למה הקומוניסטים שחידשו את השפה העברית בראשות בן יהודה וחבריו לקחו את המילה קצין לגנרל? כי גנרל בעיניהם זה אחד שצועק אחריי. שומעים? הם ראו שבתורה קצין זה אחד שצועק, הולך בראש. לכן נתנו לקצין. לא חשבו שיהיה קצינים שכמיסטים עם קרס של 700 קילו יושבים כל היום ומאשנים סיגר. זה הקצינים של היום. חלקם יותר, חלקם פחות, כן? אבל קצין, לפי המשמעות של המילה, זה אחד שרץ בראש. גיבור מלחמה. הוא מדרבן את כולם לרוץ אחריו. למה כתוב ויהי העם כמתעוננים? או שהם התעוננו, התעונן זה מתלונן, או שהם התעוננו או שלא, מה זה כמתעוננים? זאת אומרת, הם לא ממש התלוננו, הם כמו מתלוננים. מה הולך פה? פרשה זו סתומה מאוד. אין לזה קשר עם דרישתם שתבוא עוד מעט לבשר. עוד מעט הרי הם ירצו בשר, יגידו שנמאס להם מאמן. לא היה להם על מה להתעונן. רש"י כותב, מבקשים עלילה. מחפשים בנרות סיבה כשיהיה להם על מה להתלונן. למה חשוב להם להתלונן? למה? מה הניע אותם שיהיה להם סיבה להתלונן? א', פחדו להיכנס לארץ. פחדו להיכנס לארץ. למה? ידעו, יש שם גויים גדולים, ועכשיו צריכים מלחמה, ופה יש לנו לחם והכל, כל מה שצריך. מה, מי יודע מה יהיה? פחדו. דבר נוסף, הם פתאום מתחילים להגיד, מי יאכילנו בשר? מה אתה צריך בשר? יש לך מן. כל מה שאתה רוצה, אתה תואם במן, כתוב. דמיינת סטייק, אתה תואם סטייק. דמיינת דג, אתה תואם דג. דמיינת מתוק, אתה תואם מתוק. אז מה אתה צריך סטייק? סטייק, בן אדם אוכל, נהיה כבד. אחר כך צריך שירותים, כאב בטן, זה, כבד, מתעייף, אוכל בשר, אז הוא מתעייף, נרדם. מה? כן? כתוב, האוכל חמין בשבת חייב מיטה. לא מיטה בטף, מיטה בטט. כמה מסוגלים לשבת ללמוד גמרא אחרי שבלעו חצי סיר חמין? הבשר מעייף את האדם, למה? כי הקיבה מתאמצת מאוד לפרק את הבשר, וכל אדם של הגוף מתגייס למשימה ומתכווץ בקיבה. וכיוון שכל אדם הולך לקיבה לפרק את הבשר, כי בשר קשה לפירוק, כבד הראש. האדם מתחיל לי, איך אומרים? To doze up. בדרך כלל אצלי בבית, פעם בבית הקודם שלי היה לי ספה בדיוק ליד החדר אוכל. איך שגמרו את החמין בערך תוך 5 דקות, אחד אחרי השני הפורש לספה, ואז כל שבת הייתי יושב וצוחק, 5 בחורים נוחרים על הספה ככה. היום למדתי לקח, שעברתי דירה לא שמתי ספה באותו חדר. אלא, אתה רוצה לישון, תלך לחדר אחר. ואז אתה מסתכן שיעשו ברכת המזון בלעדיך, כן? אבל רואים שהבשר מעייף. אז יש להם עכשיו מן, טעים כמו בשר, בלי כאב בטן. בלי להתעייף, בלי שירותים. אין בזה וייסט, אין בזה פסולת. אוכל שאוכלים יש בו טוב ויש בו רע. והרע יורד בשירותים. אבל המן היה אוכל רוחני. בן אדם מברך עליו המוציא לחם מן השמיים. ולא צריך שירותים. אז אני שואל אתכם, אז מה הם מתלוננים על המן? זו המתנה הכי גדולה שהם יכלו לקבל. הלוואי היום שהיה לנו כזה דבר.
היה כמו לחם?
היה כמו פופקורן כזה, אתה מכניס אותו בפה, נמס.
ומה, כל מה שהיית רוצה זה היה...
כל מה שאתה מדמיין אתה תואם. לחם רוחני.
אבל חלק מהתענוג זה גם ראייה. אתה רואה סטייק, אתה...
ראייה...
יש כאלה שמפרשים כמוך שרצו להרגיש את ה... איך אומרים? את הביס. שאוכלים, מרגישים משהו שזה לא נמס בפה. אבל תראה, אני אגיד לך משהו, תשאל אנשים שאוהבים על האש, מה הם מעדיפים, סטייק קשה או כבד אווז, שלא צריך, רק אתה מכניס אותו לפה, הוא נמס כמו חימה. כמעט כולם יגידו כבד אווז. היום אנשים מסתייגים מזה כי מענים את האווזים מאוד, וזה צער בעלי חיים, כן? אבל אם יעשו את זה בצורה קשרה, אמנם יהיה כבד קטן, אבל אין לך מעדן יותר טעים מזה, כן? אז עכשיו תשמע טוב. הם באים ומתלוננים, מתחילים להמציא סיפורים, מתגעגעים למצרים, הבשר והדגים שאכלנו במצרים, קישואים, אבטיחים, בצלים. מה זה הבלוף הזה? תאר לך שעכשיו יבואו הניצולי שואה, יגידו, אנחנו מתגעגעים לאושוויץ. יגידו להם, איך אתה מדבר? השתבשה לך דעתך. יגיד, למה? אני מתגעגע לסטייקים ולסושי שנתנו לי באושוויץ. מה יגידו על הזקן הזה? מסכן, עזבו אותו, הוא לא מרגיש מה הוא מדבר. יש מישהו שיקח אותו ברצינות?
לא.
עכשיו תאר לך שהזקן הזה יצעק את זה בתפילה בבית הכנסת לקדוש ברוך הוא, תחזיר אותי לאושוויץ, אני אתגעגע לסטייקים. מה יגידו? הוא היה לגמרי, שם ירחם. אז מה הם עכשיו עומדים וצועקים, אנחנו מתגעגעים למצרים? הרגו להם תינוקות, הכניסו אותם חיים לתוך הפירמידות, נתנו להם מכות תמשות, עינו אותם מנטלית. מה עכשיו הם מעיזים להגיד כזו שטות? זכרנו את הדגה. איזה דגה? כל חתיכת דג $40 היום. איזה דגה? מי נתן לכם דגה? הרי כתוב מפורש שלא היה להם מה לאכול שם בכלל. אלא הגמרא מגלת הסוד. אמרתי לכם פעם, בלי תורה שבעפה לא מבינים כלום מהתורה, כלום, כי התורה היא סתומה והתורה היא מקוצרת והתורה היא מלאה בסודות ודברים נסתרים. תראו מה הגמרא מלמדת. הגמרא אומרת, לא הבשר הטריד אותם, הרי במדבר היה להם אלפים של בהמות ועשרות אלפים של כבשים. איך יודעים? פסוק מפורש, וגם ערב רב עלה איתם, שזה המצרים שהתגיירו, וצון ובקר מקנה כבד מאוד. פסוק מפורש, הם הוציאו איתם טונות של כבשים. מה חסר להם בשר? יש כל אחד 20, 30, 50 כבשים, מה הוא דואג לבשר עכשיו? שחט כבש, תעשה על האש, מה הבעיה? חוץ מזה, כתוב שבני גד ובני ראובן אמרו לפני שנכנסו לארץ למשה, אנחנו רוצים להישאר בחוץ לארץ, מעבר לירדן. למה? יש כאן הרבה עשב בשביל הכבשים שלנו, יש לנו המון כבשים, אין בארץ מספיק ירוק בשבילם. זאת אומרת, היה להם טונות של בהמות. אין בעיה. חג שבועות, הרי מה קרה? הכינו טונות של בהמות, בסוף התברר שכל מה ששחטו נעשה בסכין רגילה והן לא קשר. לכן נאלצו ללכת ולחלוב את הפרות ואת הכבשים ולעשות מעדני חלב, לכן אוכלים חלב בשבועות. כי לא היה מספיק זמן להתחיל לשחוט, להוריד את האור, לשים מלח, להוציא את הדם. זה תהליך ארוך, וכבר בישלו את כל האוכל. אז נאלצו להסתפק במאכלי חלב שתוך שעה אתה יכול להכין אותם, כן? אבל תראו דבר מעניין. הגמרא אומרת, ודאי שבשר לא היה בעיה כי היה להם בשפע. ודאי שלמצרים הם לא התגעגעו. אתם מכירים ילד, ילד קטן, שיש משהו שמפריע לו, נגיד הוא מקנה באחיו, הוא בן שנתיים ואחיו בן שלוש, אז הוא מקנה בו, מתחיל לעשות כל מיני דברים, אז הוא מתחיל להקם את הפרצופים ועושה כל מיני דברים מוזרים. אז האמא שלו באה אומרת לו, מה מפריע לך? הוא לא אומר אני מקנה באחי. מה הוא אומר? לא נתת לי את זה, סתם איזה ממתק. זה לא מה שמפריע לו. מה, נתתי לך 20? לא נתת לי. מה, נתתי לך? לא נתת. מה מפריע לו? משהו אחר לגמרי. הוא מתבייש להגיד אני מקנה, כן? מה באמת הפריע לבני ישראל שנאלצו להתחיל לעשות מאומות? כתוב שהם מעשו בלחם הקלוקל, במן. איזה קלוקל? מה, קלוקל הכוונה מקולקל. יש לחם יותר טעים made in bakery של הקדוש ברוך הוא? מה? made in heaven, המוציא לחם מן השמיים. מי יעיז להתלונן על כזה דבר? דרך אגב, גם אם זה היה נורא, גם אם הטעם היה נורא, עדיין אני לא מאמין שהיום היה חילוני שיעיז לצייץ. אם הוא רואה שעכשיו מתחיל ליפול לו לחם מהשמיים, הוא מכניס את זה לפה, נו, נגיד שזה לא הכי טעים בעולם. אבל הוא רואה שבמקום גשם ושלג התחיל לרדת אוכל מהשמיים. הוא יבין שזה נס, לא? נכון? הוא לא יחשוב שזה בא מעננים. הוא יבין שזה הקדוש ברוך הוא, לא? בעצם לא בטוח. יש כאלה שכבר ימצאו לזה הסבר טבעי. אבל אלה המסורתיים לא יעיזו להגיד לא טעים. ישאלו אותם טעים, מה יגידו? בטח טעים. מה, השם שלח משהו לא טעים? אז איך עם ישראל ששמעו את קולו של הקדוש ברוך הוא מתלוננים על המן? תשובה, המן היה מכונת אמת. המן קיים בהם את הפסוק, עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. מה פירוש עין רואה ואוזן שומעת? אישה בגדה בבעלה, כתוב בפרשת סוטה, הוא לוקחים אותה לכהן וכו', והשואל משקה אותה, ואם היא בגדה מתפוצץ לה הרחם. בפרשת סוטה המדרש אומר, נאמרה פרשה זו לדורות. שואלים, מה זאת אומרת לדורות? כל המצוות נאמרו לדורות, אלא הכוונה זה רק יתחיל לדורות. במדבר אין אישה סוטה. מה פירוש? אף אישה לא יכולה לבגוד בבעלה במדבר. למה? כי אם היא תבגוד בבעלה, הנישואים שלהם מיד נגמרים. איך ידעו שהיא בגדה? לא צריך עדים, לא צריך מצלמה, לא צריך בלשים, לא צריך כלום. המן שלה לא ירד ליד האוהל כמו כל יום, ירד בבית של אבא שלה, כיוון שבעלה חייב לגרש אותה. לכן אף אחד לא היה דואג, אין לי מה לעקוב אחריה מה היא עושה בפייסבוק, מה היא עושה באינטרנט. לא צריך, צעד אחד לא במקום, האוכל שלה לא יורד. ירד אצל אבא שלה, כל העם יראה מה היא עשתה, כולם יבינו מיד, בושה נוראית. לכן רצו להתפרק. איך אומרים? החילונים, אוף, הכל אסור. הכל אסור, אסור, אסור. תן קצת לחיות. מה זה אסורים? מי שהוא אסור של היצר הרע, אצלו הכל אסור. תפסו לו את העיניים ואת הרגליים, שמו אותו בבית סוהר. היצר הרע שולט בו. אתם ראיתם פעם אחד צריך סיגריה, איך הוא מתנהג? תעמיד לידו סיגריה ותגיד לו, אל תיגע. אחרי איזה ארוחת שינה שהוא אכל טוב ככה, הוא מת, איך אומרים, מת להדליק סיגריה, תגיד לו, אסור לך לגעת. כמה אנשים יחזיקו מעמד? בעלי תאוות. אני לא אשכח, פעם אחת הייתה שביטה של סיגריות בארץ. אבא שלי לקח אותי לצעדה, מבת ים הגענו עד חולון, כדי למצוא אולי באחד הקיוסקים נשארה קופסת סיגריות. וכל הדרך אבא שלי אמר לי, אתה רואה איזה מסכן אני. תלמד, תלמד, אני כבר מכור, לא יכול להפסיק. תלמד אתה לא להתחיל. מי שכבר מתחיל, גמר. אומר לי, בכסף ששרפתי על סיגריות הייתי קונה עוד דירה היום. תראה כמה אני סובל, תראה כמה אנחנו עכשיו מזיעים, הולכים. כל הדרך היה לי שיעור לכל החיים. לכן, בתור ילד, כל כך המסר נכנס לי חזק במוח, שמימי לא ניסיתי אפילו פעם אחת לעשן סיגריה.
עד היום.
אפילו שאיפה אחת לא. פעם אחת אפילו לא. למה? כי איך אומרים, מה שלא בא דרך הראש, בא דרך הרגליים. אחרי צעדה של 3-4 שעות, ולראות, ואבא שלי גם אמר לי, תשמע, תדאג טוב 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 שהחברים שלך לעולם לא ישאירו סיגריות באוטו. ואני הייתי אומר לו, למה? אומר לי, אתה עוד לא יודע מה זה בן אדם שעכשיו מתאווה לסיגריה, מה הוא מסוגל לעשות. הוא ישבור לך את השמשה ויגנוב את הסיגריות. אז אבא שלי אמר לי, תיזהר שאף פעם לא יהיה סיגריות גלויות, למה אם בן אדם יעבור והוא צריך סיגריה, הוא גם ישבור את השמשה. שומעים? זה רק מראה לך, לא, זה רק מראה לך, אבא שלי הוא הבן אדם הכי ישר שהכרתי מימיי. לא הכרתי מימיי אף בן אדם יותר ישר מאבא שלי. מהעמיו הוא לא שיקר, מהעמיו הוא לא לקח דבר שלא שייך לו, גם כשהוא הביא לאנשים, הוא היה מלטש יעלומים, יעלומים מהמפעל, הוא סירב להרוויח עליהם. אני בתור ילד הייתי אומר לו, למה אתה כזה פרייר? הדוד הזה עשיר, מוצף כקורח, אנחנו בקושי חיים, תרוויח משהו, אתה חוסך לו אלפי דולרים, על לא, משפחה. היה מביא להם, ולא רק זה, הוא היה מבזבז יומיים עבודה עליהם. כדי למצוא להם את מה שהם רצו. ופעם אחת הלכתי איתו לשוק, וסחבתי שם איזה שיזיף, הייתי אולי בן 6, היה הרימה, אתם יודעים איך זה בשוק, הרימה של מיליון שיזיפים, סחבתי איזה שיזיף, ואחרי איזה 100 מטר, אבא שלי אמר לי, את שלא תחשוב שלא ראיתי שמה שעשית, נתן לי שעה דרשה, ואבא שלי לא נולד בבני ברק ולא במאה שערים. הוא היה כל החיים שלו בן אדם ישר, מטבעו.
כל הבוחרים כאלה.
הוא לא היה בוחרי. אני אגיד לך, דרך אגב, אני יודע, הבוחרי האחרון שהתלונן בפניי, אמר לי, קשה לי לא לעבוד על הקליינטים שלי בזהב. מותר לי להגיד להם שזה זהב 24, אם זה רק זהב 18, אומר לי. לא אסור, אומר לי, אבל איך נרוויח? אז זו התשובה למה שאתה אמרת, כן? צריכים עוד קצת שיפור, הלאה. אז עכשיו לפני שנסיים, שמעו טוב. לפני שנסיים, שמעו טוב, אומר ככה. העם התלונן על זה שהמן מסגיר אותם. הם לא יכולים, זה שוטר, הם לא יכולים לזוז ימין ושמאל. משה, המדרש אומר, חתם סופר מביא, שאומר, הרי מה, איך משה פסק? כתוב, והמן כזרע גד הוא. תניא, הגמרא אומרת, תניא. רבי יוסי אומר, כשם שהנביא היה מגיד להם לישראל מה שבחורים ובסדקים, הנביא היה אומר שנכנסו לארץ איפה הגויים הכביעו מטמונות בתוך הקירות, תשבור את הקיר הזה, תשבור את הקיר הזה, איך אומרים אקסטרי, צילום רנטגן. היו באים לנביא, הנביא היה רואה, אומר להם איפה יש מטמונים שהכנענים ברחו, הרי במלחמה השאירו כל מיני מטמונים מוחבאים. אז הגמרא אומרת, כמו שהנביא יכול היה להגיד להם איפה, המן היה מגיד להם גם כן כל דבר ודבר, כגון שבאו שניים לפני משה לדין, זה אומר עבדי גנבת וזה אומר אתה מחרתו לי. ראובן ושימון באים, שראובן אומר לשימון, גנבת לי את העבד. שימון אומר לו, למה אתה משקר? קניתי את זה ממך, שילמתי לך. מי עכשיו צודק? אתה שופט. איך תדע מי צודק? אין עדים, אין שטר, אין כלום. עסקם במזומנים. כן? אומר להם משה, לכו לבוקר משפט. תחזרו מחר בבוקר, ומחר נדע מי מכם צודק. אם האוכל של העבד ירד אצל ראובן, סימן ששימון באמת גנב את זה. אם ירד אצל שימון, סימן ששימון שילם. הבנתם? זאת אומרת, המן היה גורם שאף אחד לא יבוא למשה לדין. אחרי דין או שניים, מכונת אמת. אבל לא מכונת אמת כמו היום, אתה לוחץ על איזה משהו, אתה יכול לרמות את המכונה. את המן אי אפשר לרמות, כי זה made in heaven. הקדוש ברוך הוא יודע איפה המן צריך לרדת, כן? חוץ מזה, מי שהיה צדיק, המן ירד לו קרוב לאוהל. ככל שהוא היה יותר רשע, הוא היה צריך ללכת יותר ברגל להביא את המן. זאת אומרת, כולם ידעו מי אתה. אי אפשר היה לעשות הצגות כמו היום. עושה ככה הצגות עם הזקן והסומבררו שלו. עושה את עצמו מקובל, כותב כמאים, ערימות של מזומנים, חסידים מציפים אותו בכסף, משמין 700 קילו, מטוס פרטי. לא היה שטויות האלה. כולם ידעו מי אתה. הצגות רק בדור הזה של הבלוף אפשר לעשות. אם לא היית צדיק, מה היה עוזר לך שתרבה? היו רואים שהמן שלך יורד קילומטר מהאוהל. היו זורקים עליך למחרת אבנים, מה היה מועיל לך? הפוך, בזה שעשית את עצמך צדיק, מחר בבוקר ידעו שאתה נוחל, עוד יסכלו אותך באגרופים ובמכות. מה, באת לעבוד עלינו, להוציא מאיתנו כספים במרמה? היום אי אפשר לדעת, לכולם יש זקן, גם להודי ששוטה את השתן של הפרה יש זקן, בהודו. ראיתם את ההודים עם הזקן הלבן והתרבושים?
יותר ארוך.
תרבושים שלהם דומים לזה של הבן איש חי, להבדיל מיליארד אלפי הבדלות, כן? אבל אם עכשיו תביא את ההודי הזה ותגיד, זה היה מקובל בבגדד, שים לו בפוטושאפ תפילין פה, מתחת לתרבוש, תגיד, המקובל הזה מגיע לעיר עוד שבוע, יעמדו אלף בתור, שבוע ימים. כמו במירון, שבוע לפני כבר יושנים באוהלים, לתפוס מקום. למה זה? כי זה אלמה דשיקרה, עולם השקר. הבנתם? היום בוחנים אותך לפי כמה אנשים יש לך. יש לך בית כנסת של 20 איש, זה כנראה רב על הפנים. יש לך 500, איזה רב איזה. יש לך 50, אבל בפועל, תביא כל אחד מהרבז האלה שעומדים להם 50 אלף בתור, שים אותו ליד איזה כמה מהתלמידי חכמים שאני מכיר אישית, הם יברחו לאלף שנה מהבושה. אבל יש להם אלפים של חסידים שעומדים בתור. ולמה הוא לא מוכר? כי הוא לא בעיתונים. למה? כי הוא איש אמת. לא מעניין אותו עיתונים, מעניין אותו תורה וללמוד, וכל החיים שלו להיות בתורה, ולא כל הבלוף. הוא לא לובש גלימות, ולא עושה הצגות, ולא שם כובעים וכפתורים, ושמה שיחזיק לו את היד. וצריך לקנות חלב בסופרמרקט, הוא יורד וקונה. כבוד הרב, אתה בסופרמרקט, למה? מה, אני אשם? למה לא? למה? מה, לרב אסור לעזור לאשתו? לרב אסור לעמוד בתור בסופרמרקט? למה לא? מה יש? עד רבה, זה כבוד גדול. אם יש לעם שכל, הם יעריכו אחד שהוא פשוט, בלי כל הפוזות, והוכיח את עצמו בתורה. לא מדובר עכשיו אחד שעושה הצגות של ענב, והוא בור ועם הארץ. אז על מה הוא יתגאה? אחד, איך קראו לו, אחד הרבז, אני חושב שזה היה הלבוש, אם אני לא זוכר בדיוק מי זה היה, סיפרתי את זה לפני כמה שנים, הבן שלו היה בישיבה, אז הוא בא לבקר את הבן שלו בישיבה. כשהוא הגיע לישיבה, זה לא היה כמו היום בימינו, היינו לוקחים כמה ימים רכבת. כשהוא הגיע לישיבה, אז הוא ראה שיש איזה תלמיד בישיבה שכל התלמידים מסביבו. אז הוא אמר לבן שלו, מה מיוחד בתלמיד הזה? הוא תלמיד חכם? אומר לו, משהו מיוחד. אומר לו, הוא עשיר? גם כן לא. אז למה כולם מסביבו? אומר לו, הוא ענב. אוהבים אותו כי הוא ענב. אז הרבי שאל אותו, על מה הוא יהיה גאוותן? אם הוא גם לא חכם, גם לא עשיר. אז מה, הוא לא בדיוק נראה, כן, אז מה, על מה הוא יהיה גאוותן? לא הבין מה מתפעלים ממנו. אז שאמרו את הסיפור הזה לפני אחד הרבנים, הוא אמר, מחילה מכבודו, הוא לא צודק. למה? ככל שהאדם הוא אפס מאופס יותר גדול, הוא יותר גאוותן גדול. זה טבע העולם. שומעים? כמה שהאדם הוא יותר חסר כישרון, אין לו כלום, יש לו יותר יצר הרע להתגאות. מדרך הטבע היה, מי צריך להתגאות? החכמים הכי גדולים, הם יהיו גאוותנים. ההיסטוריה לא מראה ככה. ההיסטוריה מראה שכל החכמים והמדענים למיניהם היו אנשים פשוטים, נחבאים אל הכלים. רובם גם אנשים קצרו את הפירות אחרי מותם. הם לא, רובם רק קצרו את הפירות אחרי שהם מתו, לא בחייהם. הרבה אנשים שגילו תגליות, מי נהיה עשיר? אחרי שהם מתו, בא איזה ביזנסמן, השתלט על התגלית ונהיה עשיר. מה רואים מכאן? רואים מכאן שרוב העשירים הגדולים לא היו גאוותנים גדולים, וגם החכמים הגדולים, אלא מי? איסטרה בלגינה קישקישקריה. למשל, הרב בן ציון אבא שאול, החכם המושלם, התגאה פעם בחיים שלו? אף פעם לא. הרב עובדיה התגאה? הרב עובדיה היה נותן שיעור לבעלי בתים שבקושי יודעים קרוא וכתוב במשך שנים. תגיד עכשיו לאיזה מדען גדול באוניברסיטה ללמד תלמידים בכיתה ג' הוא יסכים? תגיד, זה, אתם מבזים אותי, בושה. תביאו לי את המדענים הכי גדולים, אני אסכים לבוא. אבל למה? הרב עובדיה לא היה לו בעיה, הוא היה אב בדין, הרב הראשי, והוא לימד עמי ארצות, אנשים שבאו מהשוק, גמרו, סגרו את הבסטה ובאו ללמוד, ולימד אותם ברמה שלהם. לא היה לו את הגאווה הזאת, לכן הוא נהיה הרב אלישיב, היה גאוותן, ראיתם איך הוא חי? התחננו עליו לקחת מיליונים, הוא לא רצה כלום. את הרב שטיימן, ראיתם איפה הוא גר? מיליונים של דולרים עוברים לו ביד כל חודש, הוא מחלק אותם לישיבות, הוא יושב על ארגזים של חלב. ארגזים של חלב זה הכיסאות בבית, המטבח שלו מלפני 70 שנה. השיר אחד התחנן אליו לחדש את כל הבית, מטבח חדש, כל מה שצריך, הוא סרב. אמר, זה ככה צריך בן אדם לחיות, חפץ חיים, ראיתם איך הוא חי? עשו עליו כתבה בניו יורק טיימס, הרב הכי גדול בעולם, בואו תראו איפה הוא חי. בניו יורק טיימס, צילמו את הבית של חפץ חיים, ביקתה, ביקתה, ביקתה ששמים שם סוסים, הייתה נראית יותר טובה אצל הגויים. הם לא האמינו איך ייתכן כזה דבר, מה, אפיפיור, מיליארדים, ארמונות, משרתים, שטיחים מזהב. והרב הראשי היהודי הכי גדול גר בבקתה עם כובע קסקט, יושב ככה על כיסא מעץ, איך זה ייתכן כזה דבר? אלא מה? מי הוא הגאוותן? אלה שהם רבע תלמידי חכמים. אלה שיודעים פה ושם, עושים הרבה רושם, והם לא הציפורן של הגדולים האמיתיים, אלה לא מפסיקים להתגאות. ועל זה נאמר, ככה זה העולם, איסטרה בלגינה, איסטרה זה הכוונה מטבע בקופסה, מטבע בקופסה עושה הרבה רעש, כל הקופסה ריקה, קישקיש קריה, קורא הרבה קישקיש, זה לשון הגמרא. והדבר האחרון להיום, כתוב ש... משה נשא אישה כושית. מה זה אישה כושית? ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ממתי התורה חוזרת על אותו משפט פעמיים? הם מדברים עליו שהוא התחתן עם אישה כושית, ופתאום כי אישה כושית לקח. הבנו. דיברו עליו שהוא נשא אישה כושית. מה זה כי אישה כושית לקח? יש קצת מבוכה בנושא הזה. קודם כל, יש כמה דעות. האם האישה כושית הזאת מדובר על ציפורה, או אחרי שהיא נפטרה הוא נשא עוד אישה? לא ברור מהפסוק.
אבל כושי, כן?
רגע. מחלוקת שנייה, אם היא הייתה שחורה באור, או שהייתה לבנה. דבר אחד כולם יודעים, שהיא הייתה יפהפייה. אז אם היא הייתה שחורה, אז תדמיין לך איזה אתיופית, אתיופית יפהפייה, עם תווי פנים יפות, אז ככה היא הייתה נראית. ואם היא הייתה לבנה, אז תדמיין לך לבנה יפהפייה, זו הייתה אשתו. בין כה ובין כה, התלונה נגד משה לא הייתה למה הוא התחתן עם כושית. התלונה הייתה למה הוא פרש ממנה. מתי מרים ואהרון התלוננו עליו? כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, קח לך 70 זקנים, תמנה לך סנהדרין, קח 70 זקנים, חכמי העם, יחד איתך, 71 חכמים, ואתם תהיו מועצת חכמי העם. כתוב שעכשיו מרים ואהרון אמרו, כמה ברות מזל אנשים של אותם זקנים, איזה כבוד יהיה להם, שבחרו את הבעלים שלהם להיות בסנהדרין הראשונה בתולדות עם ישראל. פתאום שמעו את ציפורה, אשתו של משה, אומרת, איזה כבוד, מעכשיו והלאה החיים שלהם יהיו אומללים, כמו בעלי, לא מסתכל עליי. ככה היא אמרה, אין לו זמן בשבילי, כל היום עסוק עם משפטים, עם העם, עם זה, עם פה, עם הקדוש ברוך הוא, פרש ממני. שואלת הגמרא, מה ייתכן שמשה פרש מאשתו? איזה מין דבר? זה חיוב של בעל שמתחתן עם אישה, אחד הדברים, להיות איתה באופן אינטימי. מה זאת אומרת פרש מאשתו? אלא משה למד קל וחומר. שלושה ימים לפני מתן תורה, הקדוש ברוך הוא אמר לו שכל אחד חייב לפרוש מאישה. למה? למה שלושה ימים דווקא? למה לא 30 יום? שלושה ימים מספיק להתקדש, אלא בעל ששכב עם אשתו, עד שלושה ימים הזרע שהזריע בתוך הרחם שלה נפלט החוצה מתוך הרחם. אחרי שלושה ימים עדיין יכול הזרע לצאת, רק מה? זה אמנם בטיפין טיפין, בכמויות מיקרוסקופיות, אבל זרע אחרי שלושה ימים הסריח, כבר לא יכול להועיל ואין לו דין של זרע יותר. השתנתה צורתו ואין לו יעילות יותר. לכן הקדוש ברוך הוא אמר, שלושה ימים ראשונים היא עדיין מתמת. אחרי זה היא תטבול במקווה, לא יצא ממנה יותר זרע, ממילא זה לא יטמא אותה מחדש, אז היא תוכל לבוא למתן תורה תאורה. וגם הגברים שפרשו מאישה, הרי יש תקנת עזרה, כל אחד ששכב עם אשתו הולך מיד למקווה, למה הזרע שנשאר עליו מטמא אותו, זה תומת זרע. לכן מה רואים מכאן? שמשה אמר ככה, אם לקבל תורה, עם ישראל הולך לשמוע את התורה באוזניים, הקדוש ברוך הוא אמר להם לפרוש מהאנשים שלהם, אני שעומד לדבר עם השכינה פנים בפנים יום יום עכשיו כל הזמן ולמד את התורה קל וחומר, אני צריך לפרוש מאשתי, ככה הוא אמר, ובאמת פרש ממנה, ואז היה לה תלונות עליו, מה הרווחתי מזה שבעלי איש גדול? דרך אגב זה גם נוגע לימינו היום, היום אנשי ציבור אין להם זמן לאנשים שלהם. היה עליו השלום הרב משה מלכה, שבעה חודשים בשנה נודד בעולם לאסוף כספים לישיבה שלו, 700 ילדים בבני ברק. חלק הממשלה נתנה, כי זה בית ספר יסודי, ושאר הוא היה אוסף בעצמו. שבעה חודשים בשנה לא ראה את אשתו, זה לא צחוק. וכולי, יש הרבה דרכים, הרבה דוגמאות של זה, כן, של אנשי ציבור. לכן יש כמה דעות על האישה הקושית. א', ציפורה מתוארת בחז"ל כאחד הנשים הגדולות. וישבו את צדקתה לאימהות שרה, רבקה, רחל ולאה. זה מופיע בילקוט שמעוני בפרשת בעלותך. מתארים אותה כיפהפייה. הביטוי הזה קושית זה גימטריה יפת תואר. זה גם כנגד עין הרע. שהרבה פעמים רצו לשבח את עם ישראל, קראו להם קושים. המילה קושית, בן כה זה לא גנאי. לפני איזה שבועיים, איזה אחד בארץ נתן נאום, אמר מכבי תל אביב בכדורסל, הלכו לגביע אירופה, כולם מתווכחים עם חמישה קושים שיחקו, חמישה קושים לא שיחקו, אז קראו אותו בתקשורת. כל העם גזען, תתפטר. מה אמר? אמר, קרא לקושים בשמם. מי קרא לקושים קושים? הקדוש ברוך הוא בתורה. למה? כי הם מבני קוש. האבא הראשון שלהם קראו לו קוש, שזה היה בן של חם, שהיה בן של נוח. נכד של נוח קראו לו קוש, וממנו יצאו הקושים, כהי האור. קושי זה לא מילת גנאי, אלא שהעם משופע בבורים ועמי ארצות שבחיים שלהם לא למדו דף תורה. לכן נכנס להם בראש שהמילה קושי זה מילת גנאי. קושי זה מילת כבוד לקושים. זה מראה מאיפה הם באו. כמו שקוראים למצרי מצרי, כמו שקוראים ליפני יפני, קוראים לקושי קושי, כי הוא בא מעם שנקרא קוש, ואין בזה שום גנאי. וגם אם יש קושי שיוולד לבן, עדיין שמו קושי. לא קוראים לו קושי בגלל שהוא שחור, מובן? עדיין יקראו לו קושי, גם אם יש יהודי שחור, קוראים לו יהודי. אין קשר לצבע האור, אבל תראו מה כתוב. חכמי התלמוד ראו בביטוי קושי, כשמדובר ביהודי, עניין של שבח. מה פתאום קוראים ליהודי קושי? הרי הוא לא מבני קוש, אלא כתוב ציפורה, הגמרא אומרת, וכי קושית הייתה? מה, היא הייתה קושית? יש דעה אחת שהיא כן הייתה קושית, כי בני מדיין היו קושים, היו שחורים. ויש דעה אחרת שהיא לא הייתה קושית. אז למה קוראים לה אודות האישה הקושית אשר לקח? כתוב, אף ישראל נקראים קושים. ציפורה משונה במעשה הטובים, כמו שבזמנם לא היה הרבה קושים בעולם, אלא הם היו מיעוט קטן מאוד, גם היום הם מיעוט, אבל לא קטן כל כך, אבל אז הם היו ממש מיעוט קטן, לפני 2000 שנה, אז כשם שהקושי שונה באורו מרוב העולם, כך ציפורה משונה במעשה הטובים מרוב אנשים בעולם, מרוב שהייתה צדיקה. ורבי תנחום אומר, אף ישראל נקראו קושים, שנאמר, הלא כי בני קושים אתם לי. הנביא אומר, כי בני קושים אתם לי. מה, ממתי אנחנו בני קושים? אלא מה? ויאמר עבד המלך הקושי. מי זה עבד? מי זה? עבד. קוראים לו ברוך בן נריה. הוא היה צדיק גדול, הוא היה המזכיר של ירמיה הנביא. כמה זכו להיות מזכירים של נביא ירמיה? כמה? הוא היה צדיק גדול, ברוך בן נריה. אז למה קראו לו קושי? הגמרא אומרת, מה קושי משונה באורו? אף ברוך בן נריה משונה במעשיו הטובים. גם כן כתוב, היהפוך קושי אורו והנמר חברבורותיו. הכוונה, התורה אומרת, הקושי יכול להפוך את האור שלו ללבן. לא שמו על מייקל ג'קסון אז. אמרו, האם בן אדם שחור יכול להפך ללבן? האם נמר יכול לאבד את החברבורות שיש לו באור, כל הכתמים האלה? ככה הקדוש ברוך הוא לא יכול לנתק את הקשר שלו עם עם ישראל. נתנו לנו דוגמה, כמו ששחור לא יכול להפך ללבן, או לבן לשחור, וכמו שלבן אולי כן יכול, אם הוא ישקף קצת באלת, הוא נהיה שחור, כן? לכן נקטו, כמו ששחור לא יכול להפך ללבן, כן? בכל אופן, הנקודה היא שאין כאן גנאי ואין כאן גזענות, ומי שטוען ככה הוא פשוט מאוד בור ועם הארץ. ונשאלת השאלה, למה מרים נענשה? מרים ואהרון, למה? קודם כל יש שאלה אם אהרון נענש או לא. יש מחלוקת, יש דעה שהוא גם כן נענש, יש דעה שהוא לא נענש. מי סובר בגמרא שהוא נענש? רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר, שומעים? זה שכתוב מרים נענשה, היא כוסתה בצרת וסגרו אותה בבידוד 7 ימים, למה אהרון לא נאמר עליו? רבי עקיבא אומר, אף אהרון לקה בצרת. אבל למה זה לא כתוב בתורה? כי כתוב ותדבר מרים ואהרון. למה לא כתוב וידברו? כי מרים יזמה את השיחה. מי שמתחיל בלשון הרע, עונשו יותר גדול מזה שרק שומע ומצטרף. זה שהתחיל, יש לו עונש לחוד על זה שהוא התחיל. ואהרון הוא רק שמע. אבל איזה לשון הרע הם דיברו? הרי הם אהבו את משה רבנו אהבת נפש, זה האח הצעיר שלהם. על מה הם דיברו? על אודות האישה הקושית. מה? הם כבר נשוי לאישה הקושית שנים, זה לא הפריע להם. אלא על מה הם מתלוננו? למה הוא עזב את אשתו? אחרי שהם שמעו את ציפורה מתלוננת, אז הם אמרו, למה אח שלנו עזב את אשתו? כאב להם, אבל הם התכוונו לטובה. אם אדם מדבר לשון הרע לתועלת ומתכוון לתורה, נהיה לה צרת, מרים הנביאה, בושה לעיני כל העם, צרת בכל הגוף, סגרו אותה במחנה, איזה בושות. תאר לך שאתה מדבר לשון הרע על יהודי בכוונה להזיק לו, מה יהיה העונש שלך ביום הדין. תאר לך, אחת שהתכוונה לטובה והייתה צדיקה, צדיקה יסוד עולם, אבל השאלה, מה קרה עם אהרון? תראו, דבר מדהים. רבי עקיבא אומר, שומרים? רבי עקיבא אומר, שגם אהרון לקה בצרת. אמר לו רבי יהודה בן בטרה, שהיה חכם ענק בדורו של רבי עקיבא. אמר לו, עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין. אתה עוד שלם על מה שאמרת. שומעים למי הוא אומר את זה? לרבי עקיבא, שהיה היהודי הכי גדול בהיסטוריה. רבי עקיבא.
אז גיגלו של אהרון?
מי אומר לו את זה?
הוא אומר לו, רבי יהודה בן בטרה, הוא היה יותר זקן. הוא אומר לו, עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד ליתן את הדין. מה הכוונה בין כך ובין כך? אם אתה צודק, אם כדבריך, אם באמת גם אהרון לקה, התורה כיסתה על זה ואתה מגלה... השם לא רצה שידעו שאהרון גם כן נענש. למה אתה מגלה? ואם אהרון לא לקה, אתה מוציא עליו לעז, שקר, הוצאת דיבה. אז מה שלא יהיה, אכלת אותה. עדיף חיה לשתוק. למי הוא אומר את זה? ליהודי הכי חכם בהיסטוריה, שהגיע בפרדס. ארבעה נכנסו לפרדס, פשט רמז דרש וסוד. רבי עקיבא גילה את כל הסודות הכי עליונים של הקדוש ברוך הוא, עד המרכבה, כבשי הכבוד, עולם האצילות, ויצא חי ונורמלי ולא השתבש, היחיד. שומעים? והוא אומר לו, בין כך ובין כך תשלם את המחיר. אצל חזל לא היה מסו פנים ולא היה פוליטיקה. שהיה צריך להגיד מה שאמרו בפנים. לא כמו היום, כולם נהיו מזויפים, פוחדים שהוא לא ייתן תרומות. לא אומרים לעשירים למה אתה בא לבית הכנסת בשבת, מעלימים עין. עזוב, עזוב, עזוב אותו, הוא מסכן, הוא לא יודע, הוא לא מסכן. לעני הוא לא פוחד להגיד, כי מקסימום העני יעזוב את הבית הכנסת, לא נורא. אבל אם נגיד לעשיר והוא יחס, לעני אומרים לו, איציק, למה אשתך באה עם חצאית מיני וחולצות צמודות ושקופות? כי לא פוחדים שאיציק יעזוב את המניין. אבל לאיצקוביץ' המיליונר לא יגידו למה אשתך באה עם עקבים 70 מטר וחצאית צמודה וקצרה. למה איצקוביץ' עלול להיפגע ולעבור לבית כנסת אחר, ומי ישלם על העריכות הארוחות ועל המשכורות ועל כל הדברים שצריך? מי ישלם? הבנתם? אבל בזמנם לא היה כאלה דברים. את האמת אמרו, יהיה מה שיהיה, אני מחויב להגיד את האמת. השאר זה לא בידי, ייסגר בית הכנסת, ייסגר. מה זה בידי? אנחנו לא זזים מהאמת. מה? האמת היא מעל הכל.
רבי עקיבא שלי.
אמר את זה לרבי עקיבא, שומעים? אז עכשיו תראו מה זה. כתוב, ואיחר אף עם בם. מאיפה רבי עקיבא סבר את מה שסבר? הוא למד מהתורה, מה הוא ממציא דברים? למה? כי כתוב, ואיחר אף השם בם, גם באהרון. לא יכול להיות שהשם כעס עליו ולא נתן לו שום עונש. כן? כלומר, על שניהם. אין זה מצביע ששניהם נענשו באותו עונש. אם השם כועס על שני יהודי, אחד מקבל עונש אחד, השני פחות. זה לא אומר. לדעתו, יש דעה שאהרון רק ננזף, קיבל עזרה. כי הוא לא היוזם. מה שלא יהיה, מה שלא יהיה, שומעים? בכל מקרה, אהרון בעצמו, עצם זה שהוא שמע את הלשון הרע, ודאי שהשם כעס עליו, כי כתוב, ואיחר אף השם לא בא, בם. אלא משום מה השם לא נתן לו עונש, או שנתן לו ויחבי על זה. למה? זה רק הנסתרות להשם אלוקנו. טוב, סיימנו להיום, יש לכם איזו שאלה עד כאן?
יש שאלה.
כן.
אז מי אהרון, סליחה, מי אברהם אבינו עד דוד המלך היו שוחטים עם לא עם הסכין, עם המסכין ברזל, היו שוחטים עם האבן, נכון?
ברית מילה.
כן,
ברית מילה. היו מלים ברית מילה בצור, אבן מחודדת.
כן, ופרות, ומאיפה אנחנו...
מדוד החליפו לברזל, מדוד המלך.
אבל מאיפה אנחנו יודעים אם לא היו שוחטים את הפרות האלה או עם האבן או עם הסכין, מאיפה יודעים את זה?
זו שאלה טובה, מה ההבדל? העיקר שיש לך סכין חדש, אתה שם...
כן, אבל אם פרות אחרי זה, בוא נגיד אחרי זה שהם קיבלו תורה, כן? הרי היו, בוא נגיד עכשיו היה אבן, אנחנו יודעים מדוד התחיל הסכין, נכון? אבל אם...
לא, מי דוד התחיל, לא, 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 מי דוד התחיל הסכין בברית מילה, תמיד היה סכינים, בטח, ודאי וודאי, חייבים סכינים.
אבל לפני זה היה אבן, אבל ממשה רבנו, נגיד שכבר קיבלו תורה, כבר יודעים שצריך לשחוט,
שחיטה,
שחיטה, אבל לא ידעו מה זה ברזל.
אבל נוח גם שחט בהמות לכבוד השם אחרי המבול.
כן, עם מה הוא שחט?
בהמות, בהמות תורה, מסתם עם סכין, אני צריך לבדוק אם יש איזה דעה, צריך לבדוק אם יש דעה אחרת, אבל מסתם בסכין, ברזל תמיד היה בעולם.
ששוחטים עם אבן, זה נראה לי יותר...
לא, אבל זה לא אבן שאתה חושב, זה אבן שמשייפים אותה כל כך חדה וממש כמו סכין. ממש אבן ששיפו אותה, שיפו אותה, שיפו, זה נהיה כמו דף של ספר. ראית דף שהוא חד, אתה עושה ככה עם היד, זה חותך לך את היד? זה הכוונה, לא אבן, מה אתה חושב, מביאים עכשיו אבן בגודל של מילון? איך יחתכו עם זה? ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.